שלום עליכם רעים ואהובים, ערב שבת קודש פרשת מטות. שישי ושביעי של הפרשה עסוקים בפרשת בני גד ובני ראובן. וברשותכם אני מבקש לחלק את זה לשני הוואטסאפים שלנו היום. בראשון לעסוק בהבנה הפשוטה של הפרשה, על הרצף שלה. פרשת בני גד ובני ראובן הבאה אחרי מלחמת מדיין. בניסיון להבין מה אומר משה, מה אומרים בני גד ובני ראובן, על פניה נראית הפרשה הזו פרשה תמוהה מאוד, כמעט חס ושלום, דו שיח של חרשים. ולא, לא, בכלל לא היא. ואחר כך, לנסות להבין איך נמשכת הפרשה הזאת, והולכת ונמשכת עם השיירה גם בימי יהושע, ואיך אל הפרשה הזאת נכנסים גם מטה מנשה, ואיך הופך את הפרשה הזו לפרשה שחותמת את פעולותיו של משה רבינו בהנחלות הארץ. נתחיל מהחלק הראשון. על פניה, כמו שאמרנו, נראית הפרשה הזו פרשה תמוהה מאוד. בני גד ובני ראובן הם אנשי מקנה, כזכור, יש להם מקנה רב עצום מאוד. ארץ ישראל מחולקת בעצם לעבר הירדן המזרחי שכבר נכבש. סיחון, אוג, השטח כולו כבוש. העבר הזה הוא ארץ מקנה. ולעבדיך, בני גד ובני ראובן, כדבריהם, מקנה. החלק המערבי, ארץ כנען, שעוד לא נכבש, ויש בו את 31 מלכי כנען שצריך לכבוש, ואחר כך צריך להתנחל על פי הגורל שנתן השם לכל 12 השבטים, הוא ארץ חקלאית, הוא לא ארץ מקנה. ועל כן מציעים בני גד ובני ראובן הצעה שלכאורה צריך לקפוץ עליה. אנחנו בעלי המקנה, ועם שהולך לבנות עכשיו את ארצו, את ביתו, את מדינתו, בנוי על שני ענפים מרכזיים, על הצון והמקנה והבקר, ועל החקלאות. מה טוב יותר מהפרדה טבעית כדי שהצון והבקר לא יהרוס את השדות החקלאיות. ולכן הם אומרים, נכון שקיבלנו את נחלתנו בעבר הירדן המערבי על פי הגורל, אבל אנחנו מציעים הצעה אם יונצח חן בעיניך. אם מצאנו חן, אם מצאו חן בעבדיך בעיניך, ורק אם זה מקובל, ואם הקדוש ברוך הוא מסכים. הצעה. ללא כל קשר למלחמה שצריך לעשות בהמשך. ועוד רגע יתברר שבני גד ובני ראובן לא רק מוכנים לעשות את המלחמה בעבר הירדן המערבי, אלא הם יהיו מרצונם, מיוזמתם שלהם, על פי הצעתם, חלוצי המלחמה הזו. ועל החלוציות הזאת יברך אותה משה רבינו בסוף דבריו, וטרף זרוע אף קודקוד ומתאר את שבט גד כראש המלחמה. וגד וראובן מציעים ללכת עכשיו לעשות ביחד עם עם ישראל את המלחמה, כך יוצא בסוף, יתברר בהמשך שאכן זאת ההצעה. ואז הם יחזירו לבתיהם. צריך להבין שהעד הזה, זה מסירות נפש אדירה, זה עוד 14 שנה, 14 שנה לוקח הכיבוש וההתנחלות. מישהו פה פעם עשה 14 שנות מילואים. במקום שבני גד ובני ראובן יקבלו צלש בנוכחות הרמטכ"ל ובנוכחות משה רבנו, הם מקבלים עכשיו, וואו, אמבטיה של מים רותחים. הם מואשמים כממשיכי המרגלים, כגדולי התבוסתנים בעולם. כמשתמטים. האחיכם יבואו למלחמה, כך אומר להם משה, ואתם תישבו פה. הם מסבירים, אולי לא הבין כבודו, כל מה שאמרנו הוא שאנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, ולא נבוא הנה עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, רק שבינתיים נשים פה גדרות צון למקנינו וערים לטפינו. וכשנסיים את כל המלחמה עד אחרון יושבי ארץ ישראל במערב, אנחנו חוזרים לבתינו לכאן. אם היה אומר משה רבינו, רבותיי, עבר הירדן המזרחי לא רצוי לי, אז למה הוא מסכים בכלל? מה הדמיון למרגלים? המרגלים רצו להישאר במדבר? איזה מין הדמיה זאת? מה ההשוואה? והרי עובדה שמשה רבינו אומר שבשמחה הם יקבלו את הארץ אחוזה לפני השם אם הם יעשו את התנאים שלו. ולכאורה מה הוא מוסיף בתנאים? הם עצמם יזמו להיות חלוצים. למה הוא לא מאמין להם? ולמה הם לא טוענים שום דבר נגד דבריו? למה הם לא אומרים לו, רבינו, אל תכעס עלינו? ולמה התורה לא רואה את זה ככעס, אלא רואה את זה כשיחה עמוקה ויסודית. צריך לקרוא את הפרשה הזו, היא פלאי פלאות. אבל אי אפשר להבין אותה בלי להבין שהיא רצף ישיר שבא אחרי מלחמת מדיין. בעצם, כשהתחילה מלחמת מדיין נאמר למשה רבינו כך בפרשה שלנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת שבתום מלחמת מדיין צריך היה עכשיו להגיע לנאומי הסיכום, לסדר המסעות אל המסעי ולנאומי הסיכום של משנה תורה. פרשת בני גד ובני ראובן נוחתת פה כהמשך של מלחמת מדיין, ובלעדיה אי אפשר להבין את סיפור בני גד ובני ראובן. זה דבר מופלא מופלא. שימו לב רבותיי. כאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, משה רבינו עשה פעולה אחרת. ויאמר משה אל העם, תשמעו טוב, היחלצו מאיתכם. בפעם הראשונה מופיע הביטוי חלוצים למלחמה. היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם על מדיין. כלומר, שני דברים עשה פה משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו נקום נקמת בני ישראל, ומשה רבינו א' ביקש חלוצים, ב' קבע שנקמת בני ישראל צריכה להיות נקמת השם. זאת הפעם הראשונה, המלחמה הראשונה, שבה הזיהוי המוחלט הזה של לנקום את נקמת בני ישראל יכול להתרחש רק אם אתה באמת באמת נוקם את נקמת השם מופיע. היו מלחמות בסיחון ובאוג ובאמלק, היו מלחמות נוספות, היו דברים, זה אף פעם לא הופיע, רק במלחמה הזו פעם ראשונה. כמה ביטוי חלוציות מופיע מפרשת מלחמת מדיין דרך בני גד ובני ראובן ברצף, וזהו רק בשתי הפרשות האלה במקרא. זה דבר מופלא, צריך להבין אותו לעומק. יש הבדל בין נקמת בני ישראל לבין נקמת השם. הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לנקום את נקמת בני ישראל במה שהרסו בנו, פגעו בנו, הרשיעו בתוכנו המדיינים. הכל מסודר. אבל משה רבינו אומר שכשאני הולך להילחם אני צריך ללכת ולנקום את נקמת השם. כך הסברנו את הביטוי היחלצו מאיתכם. רגע של עברית. זה רגע מופלא של עברית עכשיו. מה הקשר בעברית? בדקתי במילון ולא מדברים על כלום. מה הקשר בין עברית, בעברית, בין המילה חלוץ, חלוץ במובן של צבא, החלוץ שבא לקיבוץ, החלוץ שמיישב את הארץ, החלוץ שבא לצבא, חלוצי צבא, לבין המילה לחלוץ, להיחלץ, זה אותו שורש. היחלצו מאיתכם, קובע קשר. ההיגיון אומר שיש קשר. לחלוץ משהו, או להיחלץ מצרה, צדיק נחלץ מצרה, לחלץ את הפקק מהבקבוק. להיחלץ מפקק, פירושו שאני נחלץ ממשהו חיצוני שמפריע. יפה היה לתאר שהחלוץ שבא ליישב את האדמה, בא להוציא מהאדמה את כל המפריעים שבה. יפה, אבל אז היה צריך להיות בעברית, זה פילי פלוט, לא חלוץ, אלא חולץ. האדמה חלוצה מהצרות שצררו אותה. אבל האדם שעושה את זה לא אמור להיקרא חלוץ, הוא אמור להיקרא חולץ. תשמעו, זה דבר לא יאמן. פעם לא הבנתי עד כמה רעיון חסידי עמוק הוא פשט בלשון הקודש בעומק הכי נפלא של העברית. בשום שפה לא מחברים את שני המושגים האלה. החלוץ הוא פיוניר, וכשאני מחלץ מישהו מהפקק, אז הוא לא הופך לפיוניר. הוא פשוט נחלץ מפקק. כדי שהפעולה שלי תהיה באמת באמת פעולה חלוצית, אני צריך להיות חלוץ, לא חולץ. חלוץ פירושו מי שנחלץ מאיתכם, שנחלץ מכל האגו שלו, שלא הולך לנקום בגלל שהכבוד האבוד שלו נפגע על ידי בנות מדיין, שלא הולך לנקום במדיין כי הוא הולך לנקום את כבודו וכבוד משפחתו או משהו דומה, אלא שהולך לנקום את החילול השם, את נקמת השם. בני גד ובני ראובן הם אנשי מקנה. והבקשה שלהם היא בקשה נפלאה, אבל בכל בקשה נפלאה יש תמיד שני צדדים. ואולי בכל זאת, זה פשוט יותר נוח כלכלית, וכאן תוכלו להתאשר, ויהיה לכם קשרים עם חול יותר טובים, ואולי, זה גם רוחני, ואולי, ואולי. תעברו על הפרשה ותגלו דבר אחד. בני גד ובני ראובן אומרים, אנחנו רוצים להיות חלוצים לפני בני ישראל. ומשה רבנו אומר להם, אם כך, אל תעשו את זה. אני רוצה שתהיו חלוצים לפני השם. כל החלוציות היא חלוציות לפני השם, תחלצו מאיתכם ותהיו חלוצים לפני השם, ועבר לכם כל חלוץ לפני השם, ואז קבלו את עבר הירדן אחוזה לפני השם, ומי שיעבור לפרשה יגלה שהיא מתחלקת לשני חלקים, לרצון בהתחלה של בני גד ובני ראובן, ולתיקון שלהם כשהם אומרים, אנחנו נעשה כאשר אדוני דובר, היינו נעבור חלוצים לפני השם. אבל איך שומרים על המדרגה הזאת? לצורך זה מצווה להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון, כי כדי להישאר כל הזמן חלוץ, כדי להישאר מי שהמגמה שלו היא אמיתית ואלוקית, אתה צריך להיות כל הזמן מקושר למה שיסדר את זה, ושלא תהפוך להיות רק טכני. אותו רעיון של להיות איש המקנה בעבר הירדן המזרחי יכול להפוך להיות הדבר המסוכן ביותר, הנפרד, הזר, אם אתה עוסק בעצמך. זה יכול להיות הדבר המקודש ביותר, אם אתה עוסק בלפני השם. איך עושים את זה? מה ממשיכה הפרשה פה עם כל הסיפור? איך זה מתרחש? לכל זה נגיע. עוד רגע אחד, בחלק הבא.